השליחות שלו.
לא יודע למה אני רוצה
לכל זה. אני מראש מתנצל. אם יהיו כמה שאולים באמצע, אני אשתדל מאוד לא להדביק אתכם במחלה הכובשת שלי. בכל אופן, סיימנו עם זה שיונה מקבל את זה שהוא לא יכול לברוח מהשליחות שלו, אבל הוא לא ממש שמח מהעניין של השליחות עצמה. הוא פשוט יודע שהוא לא יכול לברוח ממנה. אז הוא הולך עכשיו לעשות את זה, אבל הוא לא אוהב את הרעיון. אז בואו נקרא קודם כל מה קורה. והיא דבר השם אל יונה שנית למור. פרק ג' פסוק א'. ספר יונה. תרי עשר. קום לכן לנווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ומיד ויקום יונה. עד לפה אנחנו מכירים בדיוק את זה, כמעט אותו דבר כמו פרק א'.
איזו קריאה עוד עובר אליו. איזו קריאה עוד עובר אליו.
עוד מעט תשמע. ויקום יונה וילכן לנווה כדבר השם. ולנווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. טוב, אז יש פה כבר שתי שאלות. עכשיו פתאום יש איזה מאמר מוסגר שמסביר לנו מה זה נינווה. זה מעניין שעד עכשיו לא היה צורך להסביר לנו מה זה נינווה, רק עכשיו פתאום נזכרים. אז אתה אומר ברגע שהוא הגיע לשם, הוא פתאום גילה שהיא עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים.
ברגע שהוא הגיע לשם, צריך לומר לנו שהיא...
על המשמעות של שלוש ימים זה קשור למה שעכשיו לחיקות, לא קשור לעיר.
כן, אז זה קשור לשני דברים. קודם כל ראינו כבר שזה קשור להקבלה בין הדג לבין נינווה, שהוא היה בתוך הדג שלושה ימים, והיא הייתה עיר גדולה, והוא דג גדול, והסמל של נינווה זה דג בתוך בית וכולי. את זה ראינו, נכון? יפה. אבל גם, כמובן, זה מתקשר להמשך, המהלך שלושת ימים. מה זה אבל עיר גדולה לאלוהים?
גדולה מאוד.
גדולה מאוד. כלומר,
גדולה לאללה.
כמו אש.
כן, עכשיו רד"ק אומר באמת את הטענה הזאת.
אש גדולה לאלוהים ורוח.
כן, אז יש הררי אל, יש ארזי אל, יש כל מיני דברים כאלה, שמוסיפים אל בשביל
גדולה.
כן, למשל בני האלוהים, שרואים את בנות האדם כי טובות הן, אז יש אפשרות לומר שזה בנים גדולים, כי יצאו מהם הענקים וכו'. אז זה אפשרות אחת, ובאמת אנחנו מכירים את הביטוי, זה ביטוי ידוע. נינווה בעצם הייתה עיר גדולה לאללה. אבל מלבד זה, אני חושב שעצם השימוש בביטוי החריג הזה, רק פה, בכל התנ"ך, בדרך כלל זה לא, כן, עיר אלוקים אולי, כן, אבל עיר גדולה לאלוהים, זה לא מופיע בהרבה מקומות, יכול להיות שיש פה כבר איזשהו קשר לקשר המיוחד בין השם לבין נינווה. היא הייתה עיר גדולה לאלוהים. זה, יש איזה קשר ביניהם. מה הקשר? אנחנו נראה בהמשך.
יכול גם לזה, יש אחרי זה ואחרי זה נראה בין מהלך יום אחד. זאת אומרת, המהלך שלושת ימים זה לא דווקא הגודל של עיר, זה כמה ללכת אליה.
בסדר, אני דיברתי על עיר גדולה לאלוהים. מהלך שלושת ימים, שזה בדיוק מה שבאתי לומר, אני לא יודע למה אתה חולק עליי, אבל אפשר לומר שמהלך שלושת ימים זה לא הגודל של העיר, אלא העניין של הללכת באמצע.
זה מה שאומר, אז נפגש לך פה מהלך.
כן. אז די ברור שמהלך שלושת ימים רומז להמשך. נינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד. כן, עכשיו למה יונה הולך רק מהלך יום אחד?
כי הוא הגיע לאזור מרכז העיר.
הגיע כמעט למזור מרכז העיר. זה יום וחצי עצם.
מרכז העיר זה לא...
כאילו זה כל האמצע. אוקיי, אז הוא הלך יום אחד כי הוא צריך רק להגיע למרכז העיר. אוקיי.
הוא הלך יום אחד, קרה, ואני כבר ראים לנו. זה מתפשט.
אז יונה בעצם אמר, היי, מתפשט, יאללה, אני יכול ללכת.
האם הוא הלך, עמד באמצע וקרה, או שהוא הלך וקרה?
זה גם שאלה.
הלך וקרה.
אז יש את התשובה הלא נכונה ויש את התשובה הנכונה. התשובה הלא נכונה, שהיא יותר יפה, אבל אז חייבים להזכיר אותה, זה שהוא הלך עוד 40 ימים, אבל רק ביום הראשון הוא אמר עוד 40 יום ונלווה נהפכת. כן? ויום אחרי זה הוא צריך לומר 39, נכון? אז זה התשובה הלא נכונה. אבל מה, אתם לא הייתם מוותרים עליה, נכון? אבל התשובה הנכונה כמובן זה שיונה מתחיל ללכת בעיר מהלך יום אחד וכבר כל מה שאנחנו הולכים לקרוא יקרה. כל המוכנות הזאת לחזור בתשובה וכל העניין הזה מיידית ביום הראשון שהוא מתחיל ללכת. אז יונה מתחיל לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. מה זה ונינווה נהפכת?
כמו סדום.
כמו סדום. מושמדת. יש אבל כאלה שהפריע להם מאוד שיונה יצא נביא שקר, כי הרי אם נינווה לא תהפך כי הם חזרו בתשובה אז הוא שיקר, הוא אמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת והיא לא מתהפכת.
ואת פורנת עכשיו חוזר בו.
נו, מה אתה מתחיל לזה? הם גויים, הם לא מבינים כלום, בין ימינם לשמאלם הם לא זה, הם יגידו שהוא נביא שקר.
למה חזרו בתשובה?
מה?
למה
חוזרו בתשובה? אולי, תשעת אלוהים, כן. איך אומר, מי יודע ישוב ונחם האלוקים?
אז הם כן מאמינים בזה שהשם יהיה.
הם מקווים, יש להם ברירה, זה או למות או לא למות, אבל נקווה, אולי לא נמות.
נו, ואז כשלא מתים, אז הם צריכים להיות שמחים, לא צריכים להאשים אותו בנבואות שקר ולחזור לסורם. צריכים להיות שמחים על
זה. זה באמת לא קושי, יאללה, אני באמת לא הולך להסכים עם הטענה הזאת, אני רק מזכיר את זה. בגלל שזה הוביל
את... זה יוגי כמו הם פרקה לפעם כולם תקונן לא זה אותו סיפור זה לכן לא וכן בכל מקרה פה נחדוב תוכנות כאלה זה אותו סיפור יש את זה הסטרולוגית פה נבטח את הסמן
אז בכל אופן, כל מה שאנחנו הולכים להגיד, כן, יהיה תלוי בעצם בשאלה העקרונית של איך אנחנו תופסים את אנשי נינווה ואת התשובה שלהם. האם אנשי נינווה עשו כאן תשובה ראויה וטובה ומכובדת, או שאנשי נינווה עשו פה איזה מין תשובה מאפנה, בלשון חז"ל. אז צריך לשים לב קצת לפרטים, כי אנחנו רוצים לדעת איזה סוג של תשובה מתוארת פה. אז כאן כבר אני רק רציתי להזכיר את הטענה הזאת של הנבואת שקר, בגלל שמי שפרשו ככה, שבין השאר אברבנאל, ונראה לי גם רדק אם אני זוכר טוב, ניסו להסביר איך עוד 40 יום וננבה נהפכת לא יצא שקר. ואז הם אמרו שזה בעצם דו משמעי. אם היא תחרב, אז היא נהפכת במובן הרגיל. ואם היא תחזור בתשובה, אז הנה, היא נהפכת. היא משתנה. מה?
זה לא קרה אחרי 40 יום.
תוך 40 יום.
עוד 40 יום, נו, זה לא בעיה. כן, זה ממש כאילו כבר. זה, השם היה מחריב אותם אם היו עושים דבר כזה. ואמינו אנשי נינווה ואלוהים. כן, זה כבר מעניין, כי יש הרי הקבלה, אתם בטח זוכרים, מי שעוד מהשיעור הקודם, זה היה לפני שנים, שיש הקבלה בין פרק א' וב' לבין פרק ג' וד'. ובפרק א' חוזרים בתשובה אנשי האונייה, ובפרק ג' חוזרים בתשובה אנשי נינווה. בפרק א', מי שזוכר את המבנה הקונצנטרי שכל כך התלהבנו ממנו, אז יש שם ממש מעבר בין השלב הראשון שבו הם עובדים אלוהים אחרים, לבין השלב שבו הם יראים את השם. וראינו שיש הבדל בין החצי הראשון שבו רק שם אלוקים מופיע, או אלוהים במקרה שלהם, לבין החלק השני שפה פתאום הם מגלים את השם, ובסוף אפילו נאמר ויראו האנשים יראה גדולה את השם. אצל אנשי נינווה לעומת זאת, זה לא יקרה. אצל אנשי נינווה אנחנו נשמע רק שמאמינים באלוהים, הם לא מכירים בכלל את שם השם. וזה גם אומר איזה משהו, כלומר, כנראה לא באמת הם כל כך קשורים ויודעים.
או שיונה לא הזכיר אותו.
או ש?
יונה לא הזכיר אותו.
לא, בסדר, הם לא מכירים, זה בדיוק מה שאני טוען. למה? בגלל שיונה לא הזכיר אותו? אני לא חושב שזה הסיבה. כן, זה פשוט כדי להדגיש פה את החוסר הכרות שלה. אבל שוב, אני רק אוסף פה נתונים פה ושם, ככה, לאט לאט, כדי שבסוף נראה תמונה כוללת.
מה לדעתך חסד?
לא, 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 לא. שם אלוקים ושם השם, במובן הכי בסיסי, שם השם זה שם פרטי. כן, ושם אלוקים זה המקצוע. כן? הוא, קוראים לו השם והוא אלוקים. אתה נכון, הוא אלוהים, אבל כאילו, קראו לו בשם של המקצוע שלו, נקרא לזה ככה.
כש... הנהגה.
כן, כן. בעל הכוחות כולם. הכוחות.
בגלל שיש רק אחד כזה, אז אתה לא
צריך
להגיד
אחד. כן.
אם יש נגר אחד אתה צריך להגיד הנגר, אם יש יותר מנגר אחד אתה צריך להגיד
הנגר. כן, אז כשאנשים לא יודעים את השם הפרטי שלו, זה אומר שהוא בעצם לא מוכר להם. הם יודעים שיש איזשהו בורא לעולם, כן, אתם איתי? הם לא יודעים ממש מי הוא, מה הוא, הם לא קשורים אליו, אין להם איזה ברית איתו. הם יודעים שיש אלוקים. למשל הברית של המבול, כאילו אחרי המבול בין השם לבין נוח ובניו, זה בשם אלוקים. השם לא מוזכר שם בשם השם. כן, כל ברית הקשת וכל הסיפור הזה מופיע רק בשם אלוקים, כי הגויים ככה מכירים אותו. וכשגוי מזכיר את שם השם זה כבר משהו מיוחד, ובדרך כלל זה אחרי שהוא נתקל בישראלי, יהודי, עברי, שמגלה לו אותו. אוקיי, אז הם מאמינים באלוקים, ומה הם עושים? ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. זה שוב פועל גדל שנמצא בכל הספר מופיע גם כאן, אבל כאן נצטרף גם קטן שזה יפה. ומיד אחרי שאנשי נינווה קוראים צום לובשים שקים, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בן נווה, מטעם המלך וגדוליו למור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. והתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוקים, ושב מחרון אפו ולא נובד. אז עד לפה בעצם תיאור של...
בהמות לאפשר צקים.
כן. אז עד לפה תיאור של כל התשובה של
הים. לא הבנו את זה,
כן, לא. עוד לא התחלתי להסביר.
מה המלך?
מה הוא אומר? אז בואו נענ...
הוא לא יוזם אל... מה הוא תורם?
מה הוא?
הם אליו עשו שקים. כולם הם שקים.
יהיה מה שכולם.
אוקיי.
מגד עולם.
בשליש ששמע את יונה.
לא. ומאמינו אנשי נינווה ואלוקים, זה נשמע כדי כולם.
המידיעה מתפשטת.
אנחנו לא נדון עכשיו גם בשאלה איזה בית שמע ואיזה בית לא. זה מתפשט. שוב, התיאור הוא כזה של ביום הראשון יונה נכנס ואומר את מה שהוא אומר, ומיד זה מתחיל להתפשט. זה מגיע לכל העם שלבד כבר, בלי המלך.
הוא לא צריך להתקדם בחצי, אלא שני שלישה אחרים.
כן, אבל הוא צריך מצד זה שהשם אמר לו. רק שלא צריך להזכיר את זה, כי כל החשיבות היא בלהראות עד כמה הם מיד חוזרים מתשובה. אם נזכיר את זה, זה יהרוס את כל האפקט. אבל זה מבחינה ספרותית. מבחינה ריאלית, אני מניח שהוא ימשיך. למעשה אפילו סביר.
רואה שזה עבד.
אפילו סביר, בגלל שאם יונה מגיע ממערב ונכנס לעיר, כן, אז הוא מתחיל ללכת בעיר, והולך והולך והולך. בסוף, בפרק ד', אנחנו נראה אותו יוצא והוא יושב מקדם לעיר, כלומר ממזרח. כלומר, הוא כנראה כן חתך אותה כבר לכל אורכה. אז סביר שהוא כן עבר את הכל.
הוא גם לא יכול לדעת שזה יתפשט עד הסוף. הוא יכול...
כן, הוא קורא. כן, אז יש פה כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, רוב מה שהם עושים זה עניינים של צום. כן, לא תיקון ומידות ולא דברים אחרים, לצום וללבוש שקים. זה דבר ראשון. דבר שני, מלך נינווה, ודאי שזה מציק לכולנו, זה שהוא אומר שהאדם והבהמה, הבקר והצאן, ביחד לא יאכלו ולא ישתו ויתכסו שקים. וזה מודגש. האדם והבהמה, הבקר והצאן, שזה כבר עושה איזה מין תחושה כזאת לא ברורה. כאילו, האדם והבהמה, הבקר והצאן. כאילו, האדם זה בקר והבהמה זה צאן. כן? ושניהם ביחד, אל יתאמו מאומה ואל יראו. גם האדם לא יראה. ומה אם אל ישתו? והתכסו שקים האדם והבהמה. כאילו, אם היה לנו ספק, אז האדם והבהמה. עכשיו, די ברור שזה חשוב מאוד בספר, כי הרי המילים האחרונות של הספר יהיו, הוא בהמה רבה. כלומר, זה הפאנצ'ליין של הספר. אז כנראה שצריך לתת לזה איזו משמעות מיוחדת. אז מה המשמעות המיוחדת? אז כאן יש שתי אפשרויות, וכל אחת מהן לוקחת לכיוון אחר את התשובה של אנשי נינווה. אפשרות אחת זה להראות את התשובה שלהם כתשובה נוראה ואיומה. כן, כמו שלמשל הגמרא בתענית, דף ט"ז, אומרת שהם לקחו את הפרות ואת העגלים שלהם, קשרו את אלה פה ואת אלה פה, ואז הם לא יכלו להגיע אחד לשני, והם גאו בבכייה והיו מסכנים מאוד, ואז הם אמרו להשם, אם אתה מרחם עלינו, אנחנו מרחמים עליהם. אם אתה לא מרחם עלינו, אז חבל. כן, שזה מין אולטימטום כזה. תשובה טובה זה, אני חושב שזה לא.
כן. עוד 40 יום אולי נשחרר אותם.
כן.
עוד 40 יום, אם אנחנו אולי נהיה פה, אנחנו נשחרר אותם.
תשחרר אותם בעצמך.
אז זה תשובה.
זה לא טוב היון אצל איקור הפן אצל.
אם הרעיון של קורבנות זה סבל לחיות, אז כן, אבל זה מחלוקת ידועה, מה הרעיון של החיות. אני חושב שממש לא, כי הרי אין עניין שהחיות יסבלו בקורבן.
לא סבל, הקורבן עולה
אוקיי.
הרי עליי כאילו נשרף אותי.
הבנתי. יכול להיות, אבל כאן זה ממש התעללות בחיות. אתה לא נותן להם לאכול. אתה לפי המדרש קושר אותם אתה מלביש אותם בסכים, נכון? שזה סבל נורא, נכון? ללבוש סכים זה כנראה עניין של ביזיון ושל זה. אתה אומר, זה בחום הזה של ה... אולי, כן, אולי. אבל זה מאוד מעניין. מה שמעניין גם, מעניין מה פה, ויזעק ויאמר בן נווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור. הביטוי מטעם המלך וגדוליו, יש פה שני דברים מוזרים שבגללם אמרו שספר יונה מאוחר. במחקר, ולמעשה כבר חזל אמרו את זה, אז אין צורך להתווכח, כן? יונה זה אחד הספרים החריגים האלה, שגם המחקר וגם חזל מסכימים לגבי הזמן של הכתיבה שלהם. כן, אנשי הכנסת הגדולה, לפי חז"ל כתבו את זה, ולפי המחקר גם כן, ימי ישיבת ציון ככה. אז למה? כי מטעם המלך וגדוליו, קודם כל זה שיש מלך וגדוליו, כלומר יש לו איזה יועצים כאלה שיושבים איתו והם מוציאים את הצו, זה קורה רק בתקופה הפרסית. דבר שני, מטעם המלך וגדוליו, כאילו מהציווי של המלך וגדוליו, זה ביטוי מהתקופה הפרסית, בעיקר בארמית של התנ"ך. כן, מציווי המלך וגדוליו, מן תאם כורש ודריווש והתרשס מלך פרס.
מה זה שלמה היה?
וכולי. מה זה?
זה שלמה היה זקנים שישבו לפניו.
זה שלמה היה זקנים שישבו לפניו?
אלה שרחבם...
אז רחבם...
כביכול...
לא.
רחבם מתייעץ עם אלה שישבו לפני שלמה.
כן, אבל... לא, אבל כשמוציאים צו, לא מוציאים צו מטעם המלך והחבר'ה שישבים לידו. מוציאים צו מטעם המלך. אבל רק בתקופת ה...
היה צו... המונח הצו, המונח הוראה מלאכותית,
כן.
ובכלל לא זכור לצווים בספר מלאכים.
בספר מלאכים דווקא לא זכור לך? לא יודע, איזבל שלחת צו לאנשים בני, שיושיבו אנשים בני בליעל ויהרגו את נבות.
יש יהושפט שולח.
כן, יש צווים.
לא
בשצר, כן, אבל בסדר, זה פחות משנה. למה אני מזכיר את זה? בגלל שהשורש טעם שהוא מגיע מארמית, כן, הוא מופיע בספר עוד פעם אחת. כן, איפה עוד פעם מופיע השורש טעם בספר יונה? השורש טעם מופיע עוד פעם בספר יונה. מה? כן, באותו פסוק. באותו פסוק פתאום פעמיים השורש טעם. אז כאילו הוא מזעיק ואומר בנלווה מטעם המלך וגדוליו שהאדם והבהמה אל יתאמו מאומה. עכשיו זה כבר ממש נשמע כאילו זה מהטעם של המלך וגדוליו, כלומר שהם הם עצמם גם כן לא הולכים לתאום מאומה. אז יש פה איזה מין משחק יפה כזה, וזה כל זה מתאר אבל עדיין את את האבל, את הצום, את המספד. אבל נוספת כאן כמובן העניין של תיקון המידות ותיקון המעשים מופיע בהמשך. והתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. כן, חמאס גם כן מזכיר לנו את המבול, נכון? מלא הארץ חמאס, וישחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז ישובו איש מדרכו הרעה. זה ממש מזכיר ככה את המבול. כביכול, אם באמת נדווה איתה נהפכת, אז זה היה במבול. ממש ראוי שזה יהיה ככה, נכון?
ממש יהיה
כזה. מה? כאן? כן, היא גם ליד החידקל.
היא
על גבידת החידקל, אז קל מאוד פשוט להציף אותה. וזהו.
אז יכול להיות שהתו של המלך כן הוסיף, הוסיף את הכזה של השום מן החבאס אשר בכפיהם.
כן, אין ספק שהוא מוסיף פה איזה משהו, אבל עצם זה שכתוב ויאמין אנשי נינווה באלוהים, הוא אומר שהיה אצלם גם איזה התחלה מסוימת.
זה לא צו
של המלך,
אז אתה חייב לעשות את זה, זה לא עושה את זה מתוך...
אז זהו, זה אבן עזרא. אבן אומר... שאת הפסוק היי, שמתאר את זה שכולם לא קוראים צום ולובשים שקים מגדולה ועד קטנם, זה בעצם אחרי הציווי של המלך, והמלך הוא זה שאמר להם לעשות את זה. אבל באים הפסוקים ואומרים לא.
כשיש חוק לעשות את זה, זה יותר חזק מאשר שכולם...
כן, אבל בדיוק בשביל זה כתבו לך את פסוק היי לפני דברי המלך, כדי לומר לך לא, הם התחילו את זה. להתחיל מלמטה. שלא תגיד טוב, המלך אמר להם לעשות את זה. ממש נגד זה. בכל אופן, טענה אחת של חז"ל שהזכרנו, זה שהתשובה שלהם הייתה לא ממש טובה. תשובה אחרת שמופיעה בתענית דף ט"ז, באותו מקום שהופיע גם המדרש הקודם, אומרת על הפסוק של וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, כן? וירא אלוקים את שקם ואת תעניתם, לא נאמר. מה נאמר? וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. כלומר, מה הדגש פה? מה העיקר אצל הקדוש ברוך הוא? זה שהם חזרו, תקנו את מעשיהם. אז אחרי כל זה אנחנו יכולים להגיד שהתשובה שלהם לא טובה? כתוב פה במפורש. הם שבו מדרכם הרע. אז איך אפשר לומר שהתשובה שלהם לא טובה? תשובה. אי אפשר לומר שהתשובה שלהם לא טובה. נכון? התשובה שלהם נראה לי מצוינת. הפסוק אומר את זה במפורש. ועניין הבהמות, אפשר להסביר אותו. אפשר להסביר שהם שמים שקים על הבהמות, שלא נראה לי כל כך סובלות משקים. בשביל להראות את הצער. כלומר, כשאתה רואה את הבהמות שלך, שאתה כל כך קשור אליהם, הם החיים שלך, סובלות, אתה דווקא יותר קורא לעצמך להתפלל. מה גם שהבהמה, שנמצאת פה בעיר, גם כן תושמד אם תתהפך העיר, נכון? זה בא ביחד. גם בסדום זה בא ביחד, גם במבול זה יבוא, זה בא ביחד. למעשה במבול זה גם כן הקבלה מאוד יפה לפה.
אבל היא לא חטאה.
מה?
היא לא חטאה.
היא לא חטאה, נכון? אבל היא בהמה?
בהמה שלה? הבהמות חטאו לפחות.
אז לא, אז רשי בא לפתור את הבעיה, רק שנייה, אבל הם לא חטאו, אז למה אתה מאשים אותם, נכון? כן, אבל זה קושייה, זה לא פשט
הפסוקים. כן, אבל גם ישחית כל בשר, הוא אומר כל בשר.
אז כל בשר זה כל בשר, טוב. כן, ישחית כל בשר, זה אומר גם הבהמות שיש להם אינסטינקטים וזה, הם עשו דברים רעים. קשה למר דבר כזה, אבל יש שם גם עוד פסוק מאוד מעניין. ויאמר השם ממחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. כן, הוא מוחה את האדם מאדם עד בהמה. כלומר, בתוך האדם נמצאים האדם והבהמה, רמס ועוף השמיים. כלומר, שוב יש כאן איזה מין הרחבה. האדם, אם הוא יושמד, אז כולם ישמדו. אז יש כאן איזה משהו שכולל את הבהמות ביחד איתם. ואיך שאנחנו לא נסתכל על זה, אנחנו תמיד חוזרים למבול, נכון? הכל פה חוזר למבול, הרעיון העקרוני הבראשיתי הזה של אלה בני אדם והם חוזרים בתשובה, אז אני לא אשמיד אותם. כן? כשבמבול השם פשוט אשמיד אותם. אבל אחרי המבול הוא קראת איזה ברית עם נוח בנה ובעצם כל בשר, שברגע שהוא יבוא להשמיד אותם אז נראתה קשת בענן ויותר היא לא... עכשיו, למה זה... מה זה למה? למה? זה שאלה קצת... כאילו, זו כבר שאלה שנייה. מה הסיבה ש... אני אתחיל בהתחלה. מה השם עושה במקום שבו הם כן חוטאים, אבל הוא הרי לא יכול להשמיד אותם בגלל שהוא אמר שהוא יותר לא הביא מבול על הארץ.
מזהיר אותם.
אז הוא מזהיר אותם, שיחזרו בתשובה. כן, עכשיו די ברור שכשהם חוזרים בתשובה, אז השם ישוב מהרעה. כן, אז יונה לא מפריע לו, אני מניח, זה שהם חזרו בתשובה, שהשם חזר בו מהרעה אז. מה שמפריע לו זה להישלח ולהחזיר אותם בתשובה. כן? למה אני צריך לעשות את כל המאמצים האלה בשבילם? אם הם יחזרו בתשובה, יחזרו, אם לא, אז לא. אז פה אני הולך בעיקר בשיטה של מישהי בשם לאה פרנקל, שכתבה על זה ניתוח מאוד. היא תלמידה של נחמה ליבוביץ' ושל אחרים, והיא עשתה ניתוח ארוך להחריד של יונה, והיא טוענת שבאמת הבעיה של יונה הייתה זאת. כלומר, התשובה שלהם סבבה, כמו שאמרנו. אבל למה אני הייתי צריך ללכת על נינווה בשביל שהתשובה שלהם תהיה סבבה? הם לא חזרו בתשובה, אז תהרוג אותם.
אז השאלה היא למה לא שלחת את עושה או את...
לא, למה שלחת מישהו?
למה זה שאלה?
למה לשלוח מישהו? הם חטאו, תעניש אותם.
למה השם שולח מישהו? זה השאלה. עכשיו, זה משתלב במשהו אחר, שהיא לפי זה גם בונה את התשובה. למה השם חזר בו? למה השם לא העניש אותם? כי הם חזרו בתשובה, נכון? כי שבו מדרכם הרעה. זה בפסוק האחרון של פרק ג'. אבל בפסוק האחרון של פרק ד', מה הסיבה לזה שהשם לא ישמיד אותם?
יש בהם הרבה אנשים.
כי הם מסכנים, הנינווה עיר גדולה שיש בה הרבה אנשים שלא ידעו בין מימינו לשמאלו, ומה רבה? אז אני שואל, אז מה הסיבה לזה שהשם לא ישמיד אותם? כי הוא חס עליהם, מסכנים וזה, או כי הם חזרו בתשובה?
כי הם חזרו בתשובה, אבל אולי...
בגלל שהוא חס עליהם, הוא
תענה את ההזדמנות. אז זה מה שאליה פרנקל טוענת, שזה שהוא קיבל את התשובה שלהם, בסדר, ברגע שהם חוזרים בתשובה, ברור שמקבלים את התשובה שלהם. אבל זה שהוא שלח את יונה כדי להחזיר אותם בתשובה, זה מתוך רחמי השם על בריאותיו, שהם הרי לא יודעים ימינם ומשמאלם, אז צריך שמישהו יבוא ויגיד להם. וברגע שמישהו בא ואומר להם, תראו מה קורה, איזה יופי. אז זה התשובה שלה. אני רוצה ללכת לכיוון קצת אחר, כי פרק ד' פשוט לא נותן לי מנוח. ושם לא נראה לי שזה כל כך עובד. אז עד עכשיו בעצם עברנו. מה זה?
יש כזה בסיפור שמשון אם אתה רוצה.
מה?
מנוח.
מנוח, כן. טוב. אז עד עכשיו אנחנו סיימנו 3 מתוך 4 פרקים של יונה, ועדיין אין לנו מושג קלוש וירקרק למה יונה בורח. למה, מה הייתה הבעיה שלו? למה הוא כל כך היה נגד כל השליחות הזאת? כן, והנה עכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים לעיקר. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. והתפלל אל השם ויאמר, ענה השם, אלו זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. או, הנה, אנחנו במתח עכשיו. למה הוא קידם לברוח תרשישה? כי ידעתי, כי אתה אל חלון ורחום, ערך אפיים ואב חסד, וניחם על הרעה.
מה יפריע לו?
ואתה השם, קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. אוקיי, נו, אז עכשיו כבר הוא אומר במפורש. מה באמת הפריע לו בשליחות הזאת?
לא מפריע לו בקטע הזה. ואירה, עליונה רעה גדולה, ואיך לא, שמה? שהשם סלח להם?
כלומר, מה הירה לו רעה גדולה?
כן.
שהשם נחם על הרע, כן. ויינחם אלוקים על הרע שדיבר לעשות להם ולא עשה. וירא ליונה רעה גדולה.
הוא אומר למה בגלל שתיים חם על הרע.
טוב, הוא גם לא אמר את כל ההמשך.
לא, הוא סתם אלחנון.
סתם
אלחנון.
סתם?
אלחנון.
כן, סתם ככה. למה כתוב פה אלחנון ורחום? הרי מה אמור להיות כתוב?
חפיים וחסד.
לא, לא, אלחנון ורחום. משהו פה מוזר לכם?
אמור להתחיל
בהשם. אלחום וחנון.
אלחום וחנון, נכון? ככה זה מופיע בתורה. אז למה כשהוא מצטט את זה, הוא מצטט אל חנון ורחום? מה? אז מישהו שמע על משה זיידל? הוא היה תלמיד של הרב קוק, הוא נשלח ללמוד ביקורת המקרא בגרמניה, ושם הוא עשה דוקטורט. הדוקטורט שלו אומר בדיוק את זה. שכשהתנ"ך מצטט את עצמו, אז הוא מצטט את עצמו בצורה חייסטית, כלומר בהיפוך של הסדר. רואים את זה בהרבה מקומות, אין ספור, וממש זה כבר קוראים לזה חוק זיידל, כאילו בגלל הזה. ופה ברור שהוא מצטט את שמות. אז הוא מצטט אל חנון ורחום, והופך את הסדר, וזה ככה.
שבינו שזה ציטוט, מה?
כן, זה סימן לציטוט. במקום לעשות מרכאות, אז אתה הופך את הסדר, ואז כולם יודעים שזה ציטוט.
מה, הופכים את הסדר ממה?
ממה שכתוב בציטוט.
אז גם נהיה יודעים שזה ציטוט, כאילו מה?
אני צחקתי לגבי מה שאמרתי מרכאות, כן?
שיהיה יותר קל למצוא את זה.
אלא זה הסגנון של המקרא. זה גם גיוון, זה גם זה, הרי התנ"ך תמיד מגוון. כן. אחד ההבדלים בין התנ"ך לבין כתבים של אותה תקופה אחרים, זה שהם היו יכולים לכתוב לך 5 פעמים את אותו הדבר, מילה במילה. אם התנ"ך יעשה את זה, הוא אף פעם לא ישאיר את זה בדיוק אותו דבר בכל פעם. תמיד יש. חוץ מנסו, נכון? כולם מביאים לי נסו. בסדר, מצאת את היחיד שלו, שכוייך. נו, זה רק מוכיח על כל השאר. אז, וגם שם יש הבדלים. בכל אחד זה איש אחר בכלל.
איזה קטע?
בכל אופן...
כן, שונה לך לתי.
אה, זה לא טועה לתי.
כמה שבט שונה.
מה?
כמה שבט שונה כל פעם.
נכון.
והיום...
יש גם מקומות עם ובלי.
שוב כל פעם אני מרותק לראות מה יהיה בחד הבא.
זה, אתה ממש במתח, אני כן. טוב, בסדר. בואו איזה. אז מה מפריע לי?
אני יום באחרי התמיני. איזה... הסבירי לו.
אז... אז אולי בשביל זה נועד, כדי שנדע לספור עד 12. טוב, אז למה יונה כל כך כועס? מה מפריע לו? ושימו לב, מידות הרחמים, שזה לכאורה הדבר הכי משמח וטוב לב בתנ"ך, זה מה שחורה לו. אני קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי, כי אתה הלחמנו ברחום, הרחבי יום חסד נלחם על הרע. כן, בהסתכלות צינית, שאולי אפילו יש בה טיפת אמת, אפשר לומר שלמה הוא קידם לברוח תרשישה?
כי הוא רוצה למות?
לא, כי הוא יודע שמה אכפת לו. השם יחפר על הרע. כן? הוא יחזור, והוא יחזור בתשובה כמו שהוא עשה, והשם ינחם על הרע. וזה בדיוק מה שהשם עשה. עכשיו, ברור שהוא לא עשה את זה בגלל שיאללה בוא נזרום, בוא נהנה לנו באיזה קזינו בתרשיש ונחזור. הוא עשה את זה כדי לומר את האמירה הזאת. לכן הוא גם לא נשאר בבית ועמד לו שם, אלא הלך כשהשם אמר לו הלך לנינווה. הוא הלך לתרשיש. הוא היה יכול להישאר בבית וזהו, אבל היה לו איזו אמירה בהליכה לתרשיש, שהוא רוצה להראות שהנה אני הולך ועושה את נגד, ובסופו של דבר חזור בתשובה. ואתה מקבל את זה. אז למה שאני אלך לנינווה? הרי הכל פה הוא מין משחק כזה. הם יחזרו בתשובה, ואז השם מקבל את זה, ואז הם יחזרו לסורם, ואז עוד פעם, ועוד פעם, זה מין מעגל כזה.
זה בעצם עשה סוג של הכתבה שוב? זה בעצם עשה סוג של הכתבה שוב?
לא, הוא רוצה להראות את הרעיון הזה, כן? הוא עצמו רק רצה להעביר את המסר.
אז הוא רוצה להראות הכתבה שוב כן עובד.
הוא נגד הרעיון הזה, כי הכתב והשוב זה בדיוק זה. מה הבעיה שלו עם התשובה של נינווה? היא לא תשובה רעה, היא תשובה מצוינת ונפלאה, אבל היא תשובה זמנית. כן? זאת הבעיה שלו בעצם עם נינווה. ההוכחה הכי מוחצת לזה זה שני הפסוקים האחרונים של התפילה שלו. אם אתם זוכרים, בפרק ב' היה לנו את המבנה של התפילה כולה, ובסוף היה לנו שני פסוקים כאלה שמנותקים בסוף. משמרים אבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדעתי אשלמה, ישועת על השם. כן? כלומר, אלה שאנשי האונייה שהם עובדי עבודה זרה ושנייה אחת הם הכירו את השם, הם יחזרו בסוף לסורם, הם לא ממש באמת קשורים. אני בכל תודה אסבך לך, אשר נדעתי אשלמה, לכן יש עניין, אבל ללכת לנינווה למשל, זה לא רלוונטי. כי הם עוד מעט יחזרו לסורם.
אני אומר את הרעיון, אני אומר את הרעיון,
כמו שאתה
רוצה,
הם יחזרו
בתשובה, ואז
הוא אומר, מה העניין בכלל ללכת?
אז כאילו הוא אומר את זה גם על אנשי אונייה, אבל גם על אנשי נינווה.
כן. כלומר, זה שבכלל מזכירים לנו את זה, זה בגלל שזה האמירה המהותית של זה. אנחנו נחזור לזה עוד בהמשך, אז לא זה. בקיצור, אז זה גם יכול להסביר את זה שהוא רוצה למות. כלומר, בעולם כזה שבו בעצם הכל מין פינג פונג כזה, כאילו עושים משהו טוב, אז השם שמח וטוב לב, ואז אחרי זה כשהם עושים מעשים רעים הוא מאיים בהשמדה, ואז הם חוזרים בתשובה, מין כתב ישוב כזה שחוזר כל הזמן, לאו דווקא בכוונה, כן? הם לא חוזרים עכשיו בתשובה אנשי נינווה בשביל לשוב לסורה. הם לא חושבים שהם ישוב לסורה, פשוט יונה יודע שזה יקרה. כן? אבל באותו רגע הם חזרו בתשובה שלמה, והוא יודע שזה לא שווה הרבה. אז הוא אומר, כל הפינג פונג הזה והמעגליות הזאת לא שווה כלום, החיים האלה פשוט לא, הם סתם משחק. אז טוב מותי מחיי. עכשיו, עד כמה התפיסה שלו הפוכה, וממש נגד הרעיון של מה שהשם רוצה להעביר, זה יוכח בהמשך. אבל כבר עכשיו אפשר לעמוד על איזה משהו שלא עמדנו עליו מתחילת הספר, אבל הוא חורז את כל הספר, שמדגיש את העניין הזה. יש מילה מנחה שחוזרת מתחילת הספר, כבר מהפסוק השני. קום לך ננווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. איזה מילה פה חוזרת הרבה בספר?
גדול.
חוץ מננווה?
גדול.
גדול, נכון, גם.
עלה.
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 רעה. כן, גם רעה, נכון. עלתה רעתם לפני. מה עלה לפניו? איזה רעה?
אפשר להבין שזה הדברים שהם עושים. אפשר להבין שזה
האיום שהוא הולך לעשות להם?
כן.
כלומר, הרעה שאני הולך לעשות להם או הרעה שהם עשו לי? אוקיי. ואז יונה בורח.
כמו ביניכם האלוקים. נכון. האלוהים על הרעה.
אז יש רעה, אז יש רעה לפני השם. עלתה רעתם לפני. ויונה בורח מלפני השם. ואז הוא מגיע לאונייה, ושם שוב השם מביא רעה. כן, השם מביא שערה. ואז אנשי האונייה מפילים גורלות ושואלים בשל מי הרעה הזאת לנו. ובאים אל יונה ואומרים לו באשר למי הרעה הזאת לנו.
שכל הרעות, בעצם זה אנשים ולא
המעשים. חכה, עוד לא. ואז בפרק ג' שוב אנחנו רואים גם אצל אנשי נינווה חשש מרעה. ואז המלך אומר, ישובו איש מדרכו הרעה, ונחמה שלו בכפיהם. ואולי האלוקים יחזור מהרעה שהוא התכוון לעשות. בפסוק י' ממש מדגיש את זה, וירא האלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה שדיבר לעשות להם ולא עשה. וירא עליונה רעה גדולה ואיחר. כלומר, ברגע שאין רעה לאנשי נינווה, הם שבו מדרכם הרעה, ואז השם ניחם גם על הרעה מצידו, דווקא אז באותו רגע וירא עליונה רעה גדולה. כלומר, דווקא עכשיו שלכאורה כל הרעות נעלמו, אין רעה לא מצד נינווה להשם ולא מצד השם לנינווה, אז ליונה מתחיל להיות רעה גדולה. ומה טוב?
חוק שמוע
רע. טוב מותי.
טוב מותו, כן. ואז השם שואל אותו, היטב חרלך? מה השאלה הזאת?
איפה שאל אותו, היטב חרלך?
עכשיו.
האם באמת זה רע לך? כאילו, האם באמת זה קשה לך?
אמנם עד כדי כך אתה כועס ומגיע לך וראוי לך לכעוס. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת?
אתה לא
יודע לך שאתה כועס? היטב,
טובה. כן, האם היטב חרה לך? האם משהו טוב חורה לך? כלומר, כל הזמן אנחנו רואים שהרעה נעלמת, והנה יונה עכשיו דווקא מתעצבן. האם דבר טוב חורה לך? היטב חרה לך? עכשיו, המשמעות של זה במקור היא לא כזאת, זה רק איזה מין משמעות נוספת שמרגישים במילים. איך אני יודע את זה? כי בפעם השנייה שזה יופיע, אי אפשר להבין את זה ככה. כתוב, היטב חרה לך על הקיקיון? כן, שם אי אפשר להבין את זה בתור, האם משהו טוב חרה לך על הקיקיון? זה לא הולך. אבל עדיין יש פה איזה מין תחושה כזאת שיכולה קצת...
זה טוב שהקיקיון הגיע. אתה לא יכול לדרוש
לכרוס על זה. טוב, בסדר. יכול להיות. אוקיי, אז יונה יש רעה גדולה. ודיברנו על מה שהוא אומר. רק נגיד כמה דברים אחרונים על י"ג מידות, כי זה חייבים להגיד משהו. אתה אמרת כבר שהוא מעלים את אמת, נכון? כי אתה אל חנון ורחום, ערך פעמים ים חסד,
וניחם על הרע.
כן, אז קודם כל הוא לא הראשון. כן, מי עוד אומר בדיוק אותו דבר?
שרבנו במרגלים.
לא, שם הוא אומר דברים אחרים. כאילו, הוא גם לא אומר אמת, אבל הוא לא אומר את הצורה הזאת.
כן. יאו,
לא? ברמיהו? לא, ביואל. ספר יואל, שהוא מקביל מאוד לספר יונה מהרבה בחינות, ולא נוכל להיכנס לזה. ספר יואל הוא כ10 עמודים לפני זה. אז ספר יואל, פרק ב', אפילו לא חייבים לפתוח. כן, יש מכת הרבה שמגיעה ואוכלת את כל היבול, ואז יואל מציע לכל העם לחזור בתשובה. וגם אתה, נאום השם, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצומו ובחיו ובמספד. וקראו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו אל השם אלוקיכם. י' ג' כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואם זה לא מספיק, אז מי יודע ישוב וניחם. זה גם ציטוט מיונה, נכון? מי יודע ישוב וניחם האלוקים, ושם מחרון הפה ולא נבד. אז מי יודע ישוב וניחם. והשאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך להשם אלוקיכם.
מי מצטט ממי?
זו שאלה מצוינת, שאני אוכל לענות לך אחרי שאני אסיים לכתוב על זה עבודה לקורס. בדיוק כזה אני צריך לכתוב, ואין לי מושג. זה באמת קשה לדעת. אם היינו יודעים מי נכתב לפני מי, אז מצוין, היינו יכולים לדעת מי ציטט. מה? אז כן, עכשיו מכיוון ש... טוב, יואל כנראה גם כאן היה בימי שיבת ציון. כן, אבל שאלה מי קודם?
גם כן.
שיבת ציון.
גם כן, כאילו, כמו יונה.
למה
שיבת ציון? הרי יואל, מה הקשר לשיבת ציון?
מה שיונה לפני...
לא רק נכתב, יכול להיות נכתב, יכול להיות גם לזה, אבל זה
סיפור. יונה בטוח לא היה בימי...
עזבו, זה כפירה. לא, אסור לשמוע.
אמרנו שיונה היה בימי מלאכים, לא?
יונה עצמו היה בתקופת מלאכים. הספר נכתב, מתי?
בסדר. נגיד לא הבנתי למה זה פותר את המלך וגדוליו, כי אם אתה אומר שהיה דבר כזה שגדולים רק אחרי זה,
הניסוח הזה הוא לקוח מפרסית, אבל הוא הכנס פה כשזה לא כל כך מתאים כביכול מסיבה ספרותית. למה? כי אנחנו רוצים עד פעם להזכיר את השורש גדול, נכון? שזה חשוב. כן, אתה המלך הוא גדוליו, הגדולים שלו, זה עיר גדולה, נכון?
ודאי מה שיונה אומר.
מה גם שאולי באמת זה עבד אצלו גם ככה, כי זה לא מלך, כאילו, מלך חשוב. זה מלך של עיר, יכול להיות שהיה לו יועצים בו.
בגדולה.
הוא ראש עיר. כן. טוב, אז זה לגבי זה. דבר נוסף בהעלמה של האמת, זה שיש אמת בספר. איפה נמצא את האמת בספר?
אמיתי.
כן. השם של יונה הוא יונה בן אמיתי. כביכול הוא בא ואומר השם, אני בא על האמת, כן, אני צודק. והאמת נמצאת אצלי, ואתה חפיים ורב חסד וכל השאר. אבל זה לא צודק, זה לא אמת. ונגד זה השם צריך...
ואין את המעבורת, גילו, אז סבא, סבא של יונה נולד.
אז?
סבא שלו חיפש אמיה.
אוקיי. בהנחה שבאמת השם של אבא של יונה היה אמיתי, אז זה יכול להיות צירוף מקרים ממש יוצא מגדר הרגיל. אבל זה כבר סיפור אחר שאני לא רוצה להיכנס אליו בשאלה האם השמות של הדמויות בתנך הם באמת השמות המקוריים או לא. לרוב כן, אני לא אגיד שלא, כן, אבל יש מספיק מקומות שאפשר להוכיח שלא.
תודה.
עזוב דברים כאלה מובהקים, אני מדבר אפילו על גדעון ואחרים. בכל אופן,
כל מה שגדלנו
עליו. לא, לא כל מה שגדלנו. כן. בוא נגיד, הנחת היסוד של כל אדם שלומד כל סוגיה, לא משנה גם תנ"ך מה וכל זה, אמורה להיות שמשהו יודע לא נכון. כן? ב-99% מהמקרים זה גם יוכח אחרי זה, לאורך העיון. כן? אבל זה לפחות בצורה שבה הוא מכיר את זה, זה לא נכון. זה תמיד מתברר. אם זה לא הוכח, אם לא גילית עדיין למה אתה טועה, אז כנראה שלא למדת מספיק את הסוגיה. כן? זה ככה בכל לימוד. אבל זה בסדר, ככה זה. אני, זה כל הכיף בלימוד, לא? לגלות שאתה טועה.
כמה שאתה לא יודע.
נכון? לא, אבל אז אתה יודע שאתה לא יודע. זה נורא חשוב. אוקיי. אז מה השם עושה כדי להראות לו שהוא טועה? ויצא יונה מן העיר וישם מקדם לעיר. והיה שלושה סוכה וישב תחתיו בצל עד אשר יהיה מה יהיה בעיר. יש כאן איזו מילה שחוזרת על עצמה. שלוש פעמים. העיר, העיר, העיר. כן, ויונה יוצא ויושב מקדם לעיר, והוא רוצה לראות מה יהיה בעיר. מה הוא רוצה לראות? מה זה מה יהיה בעיר?
אם היא תהפך?
אבל הוא כבר יודע שהוא לא תהפך, הוא כבר בא ומתעצבן, למה אתה ניחם על הרעה?
אם הם יחזרו לסורם.
אז כנראה אם הם יחזרו לסורם. הוא כאילו בא ומתעקש ואומר, הנה אתה תראה, הם יחזרו לסורם.
זה מעניין, כי בעצם אנשי נינווה לא יודעים שהשם חזר. אלא אם כן עברו 40 יום כבר, ואז...
שנינווה לא יודעים שהשם חזר בו.
אלא אם כן יונה ישב שם חודש וחצי.
אז אנשי נינווה בסוף 40 יום יודעים. ומן הסתם יונה גם כן בסוף 40 יום, יודע?
אז הוא יושב שם חודש וחצי.
למה לא? זה עיר גדולה.
לא במהר.
עד שהיית מגיע כבר לניו יורק, לא היית נשאר שם איזה חודש וחצי. אז הוא גם כן, ככה, אם כבר.
אבל לא היה בחוץ.
זה שופינג. מה? תלוי אם היא הולכת לחרב או לא.
לא, הוא ישב.
אבל... בכל אופן. מה?
לא, השאלה איפה זה מגיע שהוא יודע? הוא יודע אחרי 40 יום ואז הוא יוצא לסוכה? או שהוא יודע?
הוא כבר יודע, זה סיפור, אני לא רוצה להיכנס. אם היינו עושים שיעור שלם על זה, אני קצת ככה מתעלם מסוגיות מאוד חשובות שצריך לדון בהם. יש דעה שאומרת שכל הקטע שמפסוק ה' ואילך ויצא יונה מן העיר חוזר עכשיו חזרה בזמן ללפני שהוא בא אל השם ואומר לו, הנה תראה, אני ידעתי שאתה ניחם על הרע. כלומר, אחרי 40 יום הוא יודע שהשם ניחם על הרע, והוא בא וכובל. אבל כל הסיפור עם עד אשר יראה מה יהיה בעיר היה לפני. ואז היה את הסיפור עם הקיקיון, את כל הסיפור הזה. אני לא חושב שזה נכון, אפשר להוכיח את זה, אבל אין לנו זמן. אז אני פשוט התעלמתי מזה בצורה אכזרית ביותר.
עדי כלו, עדי כל הסוגיות, נעדי כלו.
בסבב הבא כל הסוגיות האלה אנחנו נעשה כל אחד לעצמו,
זה השיעורי בית שלנו.
כן, זה
עבודת
סיום. טוב, אז הוא בונה סוכה, שזה גם מעניין. אם אנחנו מקשרים את זה ליום כיפור, אז זה מיד אחרי זה הוא תוקע יתד ויושב תחתי הבצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אוקיי, וימן השם אלוקים כיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להציל לא מרעתו. כן, יש פה הרבה 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 למד. שזה, מה המטרה של דברים כאלה, אתם יודעים? כאילו, למה שיהיה פתאום איזה מצלול כזה שחוזר? יש הרבה מקומות כאלה שפתאום יש איזה צלילים שחוזרים. לכאורה זה ממש סתם, נכון? זה עושה איזה יופי ונחמד את זה. אבל איפה שמים את זה? כשרוצים להדגיש איזה משהו מסוים. כן, כדי שיהיה איזה סגב לפסוק, שיהיה איזה משהו יפה לפסוק, אז
זה... אולי זה מופיע יותר ממה שזה אמור, אבל סטטיסטית, זה פעם אמור להיות לך פתאום מותן.
עכשיו, בכלליות, טוב, בוא, בוא.
תגרום שזה יופיע, אבל זה רוצה להדגיש.
אז בכלליות, בכלליות בסיפור של יונה, בכל פעם שיש וימן, אז יש גם משחקי מילים פתאום. כן, היה דג גדול. כן, זה ממש גם תמיד בסיכולי אותיות כאלה.
היה לנו דג גדול.
הרוח היא מאוד מעניינת, כי זה בעצם הדבר האחרון שהשם עושה בספר. כאילו, אחרי זה הוא מדבר, אבל האמת זה גם חשוב. כאילו, הדבר האחרון שהשם עושה זה רוח, ואז אחרי זה הדבר האחרון שהוא עושה זה לדבר. עכשיו, הדבר הראשון שהשם עשה בתחילת הספר זה לדבר, ומיד אחרי זה הדבר הראשון שהוא עושה? רוח. כי יש ממש מסגרת לספר. הדבר הראשון והאחרון שהוא עושה כדי לחנך את יונה זה רוח, פה ופה. ובהתחלה הוא מדבר, ובסוף הוא מדבר. אז זה נותן ככה מסגרת מסודרת לסיפור. מה זה?
רוח
וצלצלים. רוח וצלצלים. זה הדג של זה. אז יש פה איזה מין משחק מילי, אבל לא משנה. קיקיון מה זה אבל?
מה הסוכה עושה אם הוא היה צריך את הקיקיון כדי שיהיה לו צל?
אני לא אכנס לזה. זה אני באמת לא אכנס.
סוכה עושה צל, אבל לא כזה.
כנראה שהוא לא ידע לבנות סוכה.
כנראה שזה
היה... יש כל מיני טענות וזה, לא יודע. כנראה אצלו זה לא היה משהו. יש, תסתכל בפרשים, לא מצאתי שום תשובה שככה אני יכול...
מה זה רעתו?
מה? לא, עכשיו שנייה, יש פה שני הסברים למה צריך קיקיון. להיות צל על ראשו. זה מובן. להציל לא מרעתו. אז ודאי יש פה משחק מילים, להציל במובן של לעשות צל, וגם להציל במובן של להציל. כן? וזה מציל אותו ממה? מרעתו. מה זה אותה רעתו? גם כאן זה דו משמעי.
שמש.
כן? או השמש שמסכן אותו, זה הרעה שלו.
לא מופיע בשום מקום עדיין.
מה?
עד עכשיו לא מופיע השמש בתור רעתו.
מה, בסדר, מה, אבל יש... הצל כאילו מגן מפני משהו.
את הלב המעיין.
צל זה משהו שמגן. להצל זה להגן. מילולית.
כן, אבל מה זה רעתו?
כן, עכשיו...
רעתו, יש רעה שאנחנו מכירים, יש רעה שאנחנו לא מכירים.
גם אם היה כתוב שמש וגם אם לא כתוב שמש, בכל אופן, המילה רעה אמורה ישר להקפיץ לנו את כל ההקשרים שרק יכולים להיות, כי ראינו שזה כל הדרך היה מילה מנחה. בעיקר עכשיו, וירא עליונה רעה גדולה. ואז בא הקיקיון שמציל אותו מרעתו, ואז וישמח יונה לקיקיון שמחה גדולה. כלומר, זה ממש מציל מהרעה ההיא של תחילת הפרק. כלומר, זה ודאי ספרותית, איך הקיקיון הרי מציל אותו מהרעה ההיא?
הוא סתם עם הצפוח רק יהלוכה.
מה?
הוא סתם את זה ברכה כהלוכה.
או שהוא יודע שהכיכרון הזה זה משהו שהשם שולח לו. אם זה משל, או אם זה משהו שהוא אמור ללמוד ממנו, אני לא יודע. אני חושב אבל שבשלב הזה הוא באמת חושב שזה מין משהו שהשם שלח לו בשביל שיהנה.
אבל הוא רוצה למות, הוא הרגע אמר בבקשה תיקח את הנפש שיהנה.
נכון, אבל הוא כבר יודע שהשם כל פעם שיונר מנסה להתאבד, השם מונע ממנו, הוא כבר רגיל.
זה בנהל עוד גם מבחינת, כאילו, מביא את הדג.
נכון, בדיוק. ויש גם הקבלה, כי כמו שכתוב שהדג ויקה את יונה, אז פה הוא נותן לו כיון.
ימן.
מה?
לא הבנתי. ימן בשניהם.
באמן, כן, באמן. יש קשר, בלי ספק. ובעצם השם ממשיך מאיפה שהוא הפסיק אז. שם הוא הקיא את יונה, שאמרנו שזה לשון קצת של ביזיון. והוא לא ממש מסכים עם מה שיונה אומר. והנה עכשיו הוא ממשיך באותו חינוך שהוא התחיל אז, מאותה נקודה שהוא הפסיק. מאותו הקאה של יונה, קיא קיון, אז שם הוא מתחיל. בכל אופן, זה אמור להציל לו מרעתו. כלומר, כבר כאן הקורא אמור להבין שיש איזה תכנון עם הכיכיון הזה, שהוא יחנך את יונה ובעצם יבהיר לו למה רעתו לא אמורה להיות כל כך רעה, ובכך הוא יציל אותו מרעתו. בכל אופן, יונה שמח על הכיכיון, שמחה גדולה. ומיד, וימן האלוקים תולעת, בעלות השחר למחרת, ותח את הכיכיון ויבש. כן, עכשיו אין כיכיון. ויהי כי זרוח השמש, וימן אלוקים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף. וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. עכשיו הוא כבר לא אומר להשם, הוא כבר מדבר עם הנפש שלו, אבל הוא גם כן אומר שטוב מותו מחייו. למה הפעם הוא חושב שכדאי לו למות?
כי חם.
כי חם מאוד. כן. יש לו חום.
בשביל אהב אותו.
כן, אז כבר כאן יש איזה מעין תשובה ליונה. תשובה אבל מהסוג של ספר איוב, לא תשובה מהסוג שאנחנו נשמע בסוף של הספר הזה. כלומר, מי אתה בכלל? שים לב איך אתה בהתחלה מדבר על דברים כל כך נשגבים וזה רע לך רעה גדולה ואתה אומר טוב מותי מחיי, ובאותה נשימה מיד אחרי זה כשאתה מתעלף אתה אומר את אותם דברים ובאותה רמה אבל על זה שכואב לך הראש. כן, אתה בן אדם, השם הוא אל, אל תפתח את הפה. זה כבר איזה מין מסר ראשון. אם זה לא ברור לנו כבר בשלב הזה, אז הנה אלוקים אומר את זה מפורש. ויאמר אלוקים עליונה, היטב חרה לך על הכיכיון. עכשיו יונה כזה חצי הוזה כבר, שומע את המילים היטב חרלך, שמקודם נאמרו על מה? על האם הוא באמת כועס על זה שננבה פה לא נהרסת. והוא כן, הוא אומר, היטב חרלי עד מוות. עכשיו, באמירה הזאת בעצם הוא ממש חורץ את דינו, כלומר, שים לב, כאילו, באמירה הזאת הוא ממש אומר, עד כמה חורה לו עד מוות, על כיכיון, כמו על הדברים הנשגבים שהוא דיבר לפני שנייה.
וזה גם המשך לענות.
כלומר, זה מעמיד אותו במקומו.
אבל זה גם תשובה לשאלה הקודמת, שהוא לא ענה על היטב.
כי בכל הוא ענה על שניהם ביחד, כן. היטב חרלי עד מוות. אוקיי, ואז השם אומר, אתה חסת על הכיכיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. כן, הנה התשובה של השם, אתה חסת על הכיכיון ואני לא אחוס על ננבי. עכשיו, מה קל וחומר פה?
אתה חסת על הכיכיון שהיה יום אחד, הזמני.
אוקיי,
נכון. אני חסת עליהם על התשובה הזמנית שלהם.
ושאתה לא עמלת בו.
זה לא מה שכתוב.
אתה לא עמלת בו, אני כן עמלת בו.
כן. אתה לא עמלת בו ולא גידלתו, בלה להיה ומלה להבד, ואני לא חוס על ננבה שכן עמלתי בה וכן גידלתיה, שיש בה הרבה מאוד והיא גדולה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, יש פה קצת בעיה.
זה מעניין, כי הוא על הכיכיון אומר, אתה לא עמלת בו ואולי, הוא לא...
כן, כאילו צריך להשלים מפה לפה ומפה לפה.
כן.
בסדר. שאלה יהיו הבעיות שלך. שאלה יהיו הבעיות שלך. הבעיה שלי יותר חמורה. הקל וחומר הזה הוא קל וחומר פריחה מדרגה ראשונה. הרי זה נכון שזה קטן ומסכן ולא חג, אמרתי מרלג דלתו וזה, כן? אבל הכיכיון היה לו טוב מאוד והוא שמח עליו שמחה גדולה. ולעומת זאת נינווה היו חטאים והיה צריך להשמיד אותם. אז נכון שהם גדולים מאוד, אבל הכיכיון דווקא היה לי סבבה. ונינווה הייתה לך, עלתה רעתם לפניך. אז מה הקל וחומר פה? לא אשמח על זה שיונה כבר חצי מעולף, לא אשים לב, אבל לא, לא...
קודם כל את החלק השני, כן, זה מסתדר, כי הוא, החלק השני הוא מדבר על זה שהנווה היא עיר גדולה מאוד וכו', ובהקשר הזה באמת היקיון, זה לא...
כן. אז אני רוצה לשים לב לשני דברים, שזה ככה אנחנו נסיים. דבר ראשון, לזה שכל מה שהשם אומר לו עכשיו זה ממש הפתעה. כן, הרי הכיכיון הוא משל למה?
נווה.
ונינווה, נכון? אתה חסת לקיקיון ואני לא חוס לנינווה? קשקוש מוחלט. הרי ברור לחלוטין שנינווה היא לא המשל של הקיקיון. הרי הקיקיון לפני שנייה, השם שאל אותו, היטב חרה לך על הקיקיון. ועל מה חרה לו מקודם? השווינו בין שני היטב חרה לך.
על ההריסה.
על ההריסה של נינווה, לא על נינווה. כלומר, על מה חורה לו מקודם ועל מה הוא כעס? על זה שלא הרסו את נינווה. יותר נכון, על ביטול הרעה על נינווה. ועל מה חורה לו אצל הקיקיון? על ביטול הקיקיון. כלומר, הרעה שאמורה לבוא על נינווה היא הקיקיון.
אנחנו נעשה את זה בטבלה, זה יהיה ככה.
כן, כן.
לא, להפך, כן.
כשיש קיקיון, אז
זה היה כן, כן, זה היה...
הרעה שהיא צומחת בגלל שיש...
הרעה של...
בגלל שאין רעה.
הרעה של נינווה
ירדה. בואו נראה, בגלל
לבי ירדה. השם ירד ממנו.
יש רעה על נינווה. כן, והיא בסוף מבוטלת. מה ביטלת הרעה?
התשובה.
התשובה. יפה. עכשיו יש את הקיקיון. ומה ביטל את הקיקיון?
תולעת.
תולעת. זה כבר מראה שהתשובה היא כמו תולעת. כלומר, זה משהו זמני חולף.
זה מעניין שתולעת באה מרבית.
אז זה לא נראה לי תולעת אחת. זה תולעת כשם קיבוצי. כן, זה יותר סביר. כן, גם תולעת היא ממש קטנה. שזה ממש חריג בכל הספר הזה. כאילו, שזה...
תולעת
גדולה. גם קטנה. כתוב תולעת גדולה, כן. אולי זה היה תולעת כזאת כמו בזה?
לבבא. זה מסתדר להם טוב
כמו לתולעת.
היא לקחה את הקיקיון וגלה אותו.
הסיומת של התף, אבל שזה לקיבוץ. הרי תולעת, אנחנו יודעים שהשם...
זה גם היה תולעת תולעתה. לא,
תבדוק בכל התנ"ך. ואנוכי תולעת ולא איש. אולי הוא אומר ואנוכי דגה ולא איש. כאילו כל דגי הים ביחד. בכל אופן, זה דווקא מאוד מגדיל אותו כזה. אני כל התולעים כולם, ולא איש.
כאלה שמינים שהדגה זה בא, ומנסים להזמין.
בסדר, אנחנו ירדנו מזה בשיעור שלא היית.
הדגה זה בא?
טוב.
שאול, נביא למה שיש כאלה שדגה זה בא.
כן, כן, הוא היה שם במסלול ארוך מדג לדגה ומדגה לדג. אוקיי, אז הרעה על נינווה זה הקיקיון. הוא נורא שמח על הקיקיון, כמו שהוא שמח על הרעה על נינווה. כן, והרעה על נינווה בסוף מבוטלת בגלל התשובה, והתולעת היא זה. עכשיו, הרעה על נינווה הייתה בעצם מונעת את החטאים הרבים שלה, כן? והקיקיון מנע את מה?
השמש.
קיצור, אז השמש זה רעתו, והחטאים זה כנראה גם כן רעתו, והרעה על נינווה אמורה להגן עליו מרעתו, והקיקיון אמור להציל לו מרעתו. אז השמש ממש במשפט הזה להציל לו מרעתו נמשלת לחטאים, והתולעת נמשלת לתשובה. עד לפה אנחנו רואים את מה שעבר ליונה בראש. כן, יונה רואה את הקיקיון, וברגע שהשם שואל אותו את השאלה הזאת, היטב חרה לך על הקיקיון, ומשווה את זה לרעה על נינווה, אז יונה ישר מבין ככה את התמונה. כן, ככה מושווה, זאת התמונה לפי דברי השם בפסוק ט'. שהוא אומר, היטב חרה לך על הקיקיון, כמו שמקודם הוא אמר, היטב חרה לך על הרעה על נינווה. ואז יונה, בהקשר הזה, ודאי אומר, כן, חרה לי מאוד. ואז פתאום השם אומר, טוב, עבדתי עליך. כן, הקיקיון זה בכלל נינווה. זה נינווה. ואתה חרה לך מאוד על הקיקיון, שלא עמלת בו ולא גידלתו וכולי, בגלל לעבד, ואני לא חוסן נינווה עירה גדולה וכולי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני באמת לא חושב שיהיה תשובה ממש ממש טובה על הקל וחומר, איך זה נפטר וכולי. ראיתי כבר כמה מאמרים מרתקים בבידורם, שמנסים לטעון שזה בכלל לא קל וחומר, והפסוק י' הוא בכלל לא בסימן שאלה. כן? אתה לחס על הקיקיון, אבל אני לא אחוס על נינווה. כן? עכשיו, יש, אפילו מצאו לזה כמה רמזים לא רעים, כן? אבל זה לא משכנע באמת.
זה דוגמה עובדה
שלו. לא, כן, שבזמן שזה נכתב, הרי הם כבר מכירים את נינווה בתור העיר החרבה הזאת. אז כאילו הוא אומר ליונה, אל תדאג, יוד תחרב. אני לא אחוס על נינווה. עכשיו ספציפית, הם חזרו בתשובה,
אבל אל תדאג. אבל מה כתוב שמה?
יוד תטופל.
בגלל שיש בה הרבה
שתי עשרה. עזוב, אני לא אמשיך עם זה אפילו. אבל יש פה משהו הרבה יותר חשוב. זה הפעם האחרונה שאנחנו נזכיר את ההשוואה בין שני הצדדים של הספר. יש לנו את א' ב' מול ג' ד'. וראינו הרבה הקבלות ביניהם, גם בסדר, וזה, וראינו שהפתיחה והסיום מקבילים, נכון, עם הרוח והרוח, ודברי השם ודברי השם. ויש עוד המון המון הקבלות שלא הזכרנו, אבל לא משנה. אני רוצה לעמוד על הקשר בין זה וזה. כן, פרק ב', בואו לפני זה משפט אחד לגבי שני החצאים האלה. פרקים א' ב' עוסקים בבעיה של הבריחה. הם מחנכים את יונה לזה שהוא לא יכול לברוח. כן, הוא לא יכול לברוח מהשליחות שלו ולא משנה מה. לא מזכירים בכלל למה הוא בורח, לא דנים בזה, לא כלום, זה יהיה כאן. כן? אחרי שאתה יודע שאתה לא יכול לברוח, תבוא, תעשה את השליחות, כמו שאמרו לך, אז אפשר לדבר. ופה הם דנים באמת בבעיה האמיתית שלו, עם התשובה הזמנית וכל הסיפור הזה. אבל מלבד זה, כאן וכאן יש לנו בעצם שתי אמירות מקבילות. כן, מה יונה אמר בסוף פרק ב'? כן, הפסוקים שהזכרנו. משמרים אבלי שעה, פרסדה מהזאת. כן, משמרים אבלי שעה. כן, הם חזה מהזובו. אבל אני לעומת זאת, בכל תדעי זה בחלך אשר נדעי שלו, כן? ומה הוא אומר כאן השם? אתה חסת לקיקיון, שלום, אתה מולגל אותו. ואני, אתם רואים את המבנה הדומה? כלומר, בשני המקומות, שני החצאים נגמרים באמירה, פה של יונה ופה של השם, שכאילו היא שורת מחץ כזאת של דבריהם, של אלה הם משהו אחד, אבל אני משהו אחר. ופה הוא עונה לו באותה מידה, אתה חושב שאתה כזה? לא, אתה משהו אחד ואני משהו אחר. עכשיו, אם אנחנו משווים בשני הדברים, אז כבר יותר מובן הקל וחומר, כי זה לא בעצם קל וחומר. זה לא דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה כנראה הם לא למדו את הדין הזה בתקופת שיבת ציון עדיין, אלא להפך, כן? אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבלילה היה ובלילה עבד. אבל אני לעומת זאת, אני משהו אחר לגמרי, מה אתה משווה בכלל? כן? אני לא אחוז לנינווה העיר הגדולה אשר יש בה וכו' וכו' וכו'. כלומר, גם אם אתה מבין, גם אם לא, אתה בן אדם ואני אל. ואני אחוס, ואתה חס על דברים מוזרים גם. כן, שלא עמדת פה ולגיד אותו.
סוג של ספר איוב.
סוג של ספר איוב, כן. אין, תמיד מגיע לספר איוב כשאני מדבר על זה, אבל זה סוג של ספר איוב. עכשיו, בואו רק בדקות האחרונות שלא נשארו לנו. רק נזכיר ככה, אנחנו רוצים בסופו של דבר לדעת מה קרה בגורלה של נינווה, נכון? אנחנו ממש במתח. האם היא תחרב? אז מה קרה לנינווה בסוף?
בסוף היא נחרבה.
בסוף היא נחרבה, איך אתה יודע?
כן, אתה מזה בשיעור שם.
היא היום אין לי...
אתה רואה את זה בגוגל. יש שם חורבה גדולה ובולטת מאוד.
כי אם העתיקה בכל הערים העתיקות, זה היו בתקופת התנ"ך, נחרבו 200.
זה כנראה נכון, לא עקבתי באמת לבדוק אחד אחד. מה הייתה? ברור שהיא נחרבה. מה לא? מה?
הבתים שבונים עכשיו זה לא בתים שבונים פה.
ברור שכן, אבל לא פסק קישוב ממני.
לא פסק קישוב מחברון?
אם אין מתי.
אתה מדבר ממתי? אולי מיושע, כי ביושע חריבו לה את הצורה, כן? אז היא נחרבה מתישהו.
יושע לפני יונה.
מה?
יושע לפני יונה.
יושע היה לפני יונה, נכון. כך כנראה, צריך לבדוק את זה.
סמונים עבון. מתי נינווה
נחרבה? כן. טוב, מתי באמת נינווה נחרבה? אז קודם כל יש לנו את נבואת נחום. נחום מופיע בעוד שני נביאים, וכל הספר שלו הוא מסע נינווה. כן, הוא נבואה על נינווה שתחרב.
הוא משלים את יונה כזה.
הוא משלים את יונה לא סתם, הוא אפילו ביונה אנחנו ראינו את המידות של הרחמים, ורב חסד וניחם על הרעה, ואין לנו את הנוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, לא ינקה, פוקד עוון עוונות וכו'. כל הקטעים שאומרים, בסוף הוא יכניס להם. כן? אז זה אנחנו נפגוש בנחום. כן? בתחילת נחום, אל קנו ונוקם השם. נוקם השם ובעל חמה, נוקם השם צרה, ונתם וזה. השם ערך אפיים הוא גדול כוח, ונקה לא ינקה. כן, זה ממש מזכיר את החלק ההוא. זה ממש משלים את יודגים למידות הלא רחמים, לגבי נינווה.
זה המידות שכאילו אומרות, הוא יחכה עם זה, אבל הוא בסוף ינק.
בדור שבו באמת זה יגיע, זה כבר לא מידות רחמים.
לא, כן, זהו, אבל ערך אפיים זה נשמע כי...
בתקופת יונה זה משמח מאוד לשמוע שהוא ערך אפיים. בתקופת נחום, שהוא כבר הגיע לסוף הדורות האלה, אז זה לא נעים.
למרות שהוא ערך אפיים.
בסדר. אז יש פה כל מיני תיאורים מעניינים. אני רוצה לשים לב רק לפסוקים, פרק ב' פסוקים זין ואלה. פרק ב' פסוק זין. הוא מתאר את כל המלחמה על נינווה, מדי ובבל עולים על נינווה. בתקופה הזאת, דרך אגב, של נחום, נינווה היא כבר בירת אשור, אחרי שסנחריב בנה אותה והפך אותה לבירת אשור.
הבינים מתי הוא חי?
מתי? נחום?
כן.
הוא מנבא על נינווה שתחרב, ויש פה עוד הרבה תיאורים ממש בולטים שזה כבר אשור. זה מי סנחריב ומטה. כבר אי אפשר שזה יהיה לפני. זה צריך ללמוד את הספר, אבל זה די ברור. עיר דמים כולה, הוא מדבר כבר על העיר כעיר בירה של השוק. וכתוב, שערי הנהרות נפתחו והיכל נמוג. כנראה שהם לקחו את הרעיון שלי, ופתחו את השערים של החידקל, והציפו את העיר. והוצב גולתה ועלתה, ומתי וכו' וכו'. האמת, לא וכו' וכו', זה מעניין. לא חשבתי את זה עד היום, אבל פסוק ח', והוצב גולתה ועלתה, והמותר מנהגות ככל יונים. מתופפות על לבין. טוב. ונינווה חברי חת מים ממהי.
אה, יונים.
ונינווה חברי חת מים ממהי. כן, והם הנסים. האמת, אני ראיתי משהו דומה שמשווים ליואל את יונה, ששם יש הרבה יותר הגבלות. אז שם כאילו יש, ואת בני יהודה ובני ירושלים מחרתם לבני היוונים. וזה כתוב באותה צורה, אז משווים את זה ליונה בדרך לא משכנעת במיוחד. פה זה נראה לי אפילו יותר משנה. וננווה חברי חת מים, ממי. ממש אפשר לומר שהיא נחרבה במעין מבול. כן, כמו שהיינו מצפים. כן. עכשיו, ננווה זה מאוד מעניין, היא גם העיר הראשונה שנבנתה אחרי המבול. כלומר, אם לא מחשבים את בבל. כלומר, בבל הייתה העיר החטאה שבנו בצורה לא טובה, ומן הארץ ההיא יצא אשור, והבן את ננווה. כלומר, ננווה... מה זה?
שהייתה גם עיר חטאה.
שבהתחלה הייתה עיר בסדר, הייתה עיר גדולה לאלוהים, ובהתחלה היא חזרה בתשובה. ועכשיו היא כבר חטאה וכבר השמידה את מלאכת ישראל ומשם זה רק הולך ומחמיר. אז מיד אחרי המבול מוקמת נינווה, מיד אחרי בעצם דור הפלגה בבבל, ושם נאמר משהו מאוד מעניין. זה מישהו יש לו פה בראשית עם רשי? פרק
לא רשי שם
א' פסוק א'. פרק י' א' פסוק א' ברש"י. הוא אומר שם, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זהו דברים אחדים?
כמו שכל השלושה שבזה.
כן.
בתנענה מתה.
מה זה?
בתנענה מתה.
טוב, אז אני כבר אגיד את זה בינתיים בעל פה. אחד האפשרויות שמציע שם, אחד האפשרויות שמציע שם רש"י לכך שהם זה, שמה זהו דברים אחדים. הם אמרו, לא ברור איך הוא מסביר את המילים ודברים אחדים, אבל הם אמרו, יש מדרש כזה. אחת לאלף תף רש נון ו' שנה, השמיים נופלים כשם שעשה בימי המבול. כן, אבל המבול היה בשנת 1656. אלף תף רש נון ו'. 1656 זה המבול. אז הם אמרו, טוב, סטטיסטית יוצא שכל 1656 שנה יש מבול.
סטטיסטית.
כן? 100% מהמקרים, זה מה שקרה. אז, 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 אז עוד 650 שנה, זה מה שיקרה. צריך לבנות סמוכות כדי שיחזיקו את השמיים. אז מגדל בבל היה הסמוכה המזרחית. כן, זה ברש"י לא מופיע הקטע הזה, זה כבר במדרש המורחב, לא משנה. אז 1656,
אז הם רק התחילו את הבניין המזרחי.
כן, ואז השם הפסיק אותם.
אבל היה שם שם... גם למערבי ולכו.
כן. עכשיו, ברור שהשם לא הביא מבול על כל העולם. כאילו, כבר במסכת סוטה נאמר ש... על מצרים, שהם לא ידעו שעל כל העולם כולו הוא לא מביא, אבל הוא מביא על, אבל הוא מביא על אומה אחת, הממלכה אחת. ואז כל הסיפור עם קריאת ים סוף, הוא בעצם מעין מבול למצרים. עכשיו זה מעניין שיש מדרש שאומר שמלך נינווה פה, זה פרעו משם, שנותר חי והלך והיה מלך נינווה 600 שנה אחרי זה. כן, אז זה מאוד מעניין. בכל אופן, מתי נחרבה נינווה שמה בימי נחום?
כך פחד
כשמספר הזה אחר כך.
בשנת 3338 זה חורבן בית ראשון. מתי זה לפני הספירה? מתי נחרבה בית ראשון לפני הספירה?
580.
ושש. שבע, לא משנה. 586. עכשיו, לפני הספירה אנחנו יודעים את זה בצורה מסודרת, בגלל שיש לנו ממש את כל האנלים האשוריים וכולי.
עוד 26.
אז כן, זה בדיוק עוד 26 שנה, בשנת 612. מינוס 612. כן, אז 26 שנה לפני זה, זה 3312. בקיצור, נינווה נחרבה בדיוק באותו זמן, באותה שנה, שהיה אמור להיות המבול הזה. אז זה חורבן נינווה. כמובן, זה מוביל אותנו לשאול.
מה קרה אחר כך?
מה קרה בפעם הבאה, נכון? אין לי מושג, לא נתקלתי בשום דבר שקרה. אני מניח שאף אחד לא שרד כדי להקיד. אבל כנראה שזה גם לא באמת קרה משהו. יש גם בעיה, כי אנחנו לא יודעים האם להחשיב את השנים של מלכי פרס לפי חז"ל ולפי המחקר בצפירה הזאת, אז כאילו, אי אפשר לדעת. בכל אופן, אז ככה נינווה נחרבה, גם כן כמו אנשי החמאס שהיו במאה מבול, ככה גם נינווה נחרבה בסופו של דבר במבול. ההיסטוריונים היוונים דרך אגב מאשרים את כל זה, מספרים שמלכי מדי ובבל שכבשו את נינווה הם צרו עליה ולא הצליחו לכבוש אותה עד לרגע שבו הם פשוט הציפו את החידק אל עליה, ואז קרה מה שקרה וראינו את זה גם בנחום, וזהו. טוב, אז הרצנו את זה והצלחנו עוד איך שהוא לסיים במידה מסוימת. לא הבאתם שום כיבוד סיום וזה לא...
יום כיפור.
אה?
יש עוד שיעור.
ביום כיפור אי אפשר לעשות סיום.
נו, לא. זה הרי לכבוד יום כיפור.
זאת אומרת, צריך כבר לצום עכשיו.
אז הסיום מבחינת
יום כיפור גם כן. לא, אני אסיום יום כיפור, אז יש סעודת מצווה.
כן, ואז אפשר לא לצום ביום כיפור.
רגע, אז יש שיעור מחר או לא?
אין שיעור מחר.
יש שיעור מחר בהפסקת צהריים, למה לא?
כי הוא צריך לישון, מה?
זה בגלל,
זה בגלל שאתה רואה.
שינה זה לחלשים.
אז יש שיעור.